אנחנו נמצאים במסכת בבא בתרא בדף קוף עין וב, למעשה הדף האחרון במסכת, מסיעתא דשמיא. אנחנו נמצאים בשורה החמישית מלמעלה. למדנו במשנה את הדבר הבא, הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו, גובה מנכסים בני חורין וכולי. הכוונה, לא מנכסים משועבדים, כי זה לא נחשב כשטר ממש. בא מיני רב בר נתן מרבי יוחנן, הוחזק כתב ידו בבית דין. אם הוחזק הכתב יד של האדם הזה בבית דין, בית דין אישרו שזה החתימה שלו. מה יהיה הדין? האם אולי נגיד שעכשיו כן, זה כמו הלוואה בשטר ממש, הוא יכול לגבות גם במשועבדים? אמר לי, אף על פי שהוחזק כתב ידו בבית דין, אינו גובה אלא מנכסים בני חורין. מת רמי בר חמה, בקשה על זה רמי בר חמה. כתוב במשנה, שלושה גיטין פסולין. האישה לא יכולה להתגרש בהם, ואין האישה שנתנו לה את הגט הזה, היא לא יכולה להינשא על הגיטין, על סמך הגיטין האלה, אבל עדיין, ואם נישאת, הוולד כשר. לא אומרים שהוא ממזר, לא אומרים, אנחנו בדיעבד סומכים על הגט הזה. ואלו הן, אם למשל כתב בכתב ידו את הגט הזה, ואין עליו עדים. או יש עליו עדים ואין בו זמן, אין בו תאריך, או יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד. הרי אלו שלושה גיטים פסולין, ואם נישאת הוולד כשר. רבי אלעזר אומר, אף על פי שאין עליו עדים, אלא שנתנו לה בפני עדים, כשר. וגובה, באופן כזה, הכוונה, מנכסים משועבדים. אתה רואה שעל ידי מסירת שטר בעדים, זה נעשה כתב יד כשטר ממש יש בו עדים. אז היא גובה במה משועבדים. למה לא תגיד את זה גם בכתב יד שלו שאושר בבית הדין? אומרת הגמרא, לא, שני הטעם, המקרה בגיטין הוא שונה, כי בשעת כתיבה הוא דשיה בדנפשה, כי מלכתחילה הוא נכתב הגט הזה כדי למסר בעדים, כדי לשבת הנכסים, כל מה שקשור לגט. מה שאין כן בכתב יד שלו, שקיימו אותו בדין אחרי זמן, שכשהוא כתב אותו, הוא לא כתב את זה כדי לשבת הנכסים שלו. זה שונה. למד במשנה שהרבע היוצא, כלומר הערבות שכתובה בשטר לאחר חיתום שטרות, אחרי שחתמו העדים, ואז פתאום כתוב שמישהו ערב, אז אמרנו שהמלווה יכול לגבות מן הערב הזה רק בנכסים בני חורין. אמר רב, קודם חיתום שטרות, אם הערב הזה היה קודם חיתום שטרות, גובה מנכסים משועבדים. לאחר חיתום שטרות, גובה מנכסים בני חורין. כמו שאמרנו במשנה. זימנין, לפעמים אמר רב, אפילו קודם חיתום שטרות, אפילו החתימה של הערב הייתה לפני החיתום שטרות, לפני העדים, אינו גובה אלא מנכסים בני חורין. אתה גם רק קשיא, קשה, רב, קשה מהדברים של רב שאמר מקודם, על הדברים של רב שאמר עכשיו. עונה הגמרא לא קשיא. מה שאמרנו שהוא לא גובה מנכסים משועבדים, זה שכתוב בו, פלוני ערב. מה אתה רואה מהניסוח הזה? שערבות הוא, עניין לעצמו, לא חתמו העדים על זה, אלא רק על הגוף של שטר ההלוואה, ולא על פלוני ערב. מה שאמרנו שגובה משועבדים, מדובר שכתוב בו, הוא פלוני ערב, כלומר, ויבב חיבור, זה בא לומר שהערבות קשורה לגוף השטר, העדים שחתמו, הם חתמו על ההלוואה וגם על הערבות, לכן הוא גובה גם מנכסים משועבדים. ורבי יוחנן אמר, אחד זה ואחד זה אינו גובה, אלא מנכסים בני חורין. אף על גב דקטב בה, אפילו שכתוב בו, פלוני ערב, עם וו החיבור. מטיב רבה, מקשה רבה על הדברים האלה. יש לנו ברייתא שאומרת, עדים החתומים על שאילת שלום בגט, פסול. כלומר, אם כתוב מתחת לנוסח הגט, גם דרישת שלום למישהו, העדים חתמו למטה, הגט הזה הוא פסול. למה? חיישין אין שמה על שאילת שלום חתמו. אולי הם חתמו רק על שאילת השלום. אמר רבי אבא, הוא לדידי מפר שלם מיני. לי מתפרש מרבי יוחנן. שאם היה כתוב שם שאילו, תשאלו בשלום פלוני, גם זה פסול. כי שאלת שלום זה עניין לעצמו. היא לא מתחברת לגט שקדם לה. אבל באמת אם היה כתוב, ושאילו, ותשאלו בשלום פלוני, עם וו החיבור, אז זאת אומרת ששני דברים האלה מחוברים, חוץ מהגט, גם תשאלו בשלום פלוני, זה מקשר. רואים שבאמת, שאם הוא מוסיף משפט שמתחיל בוו החיבור, אנחנו רואים שחתימת הידים היא על הכל. ופה רבי יוחנן אומר שאין הבדל, איך? עונה הגמרא, חנמי גם פה לעניין ערבות, צריך לתקן את הנוסח ולהגיד ככה. כי באמת לדעת רבי יוחנן דווקא שכתב פלוני ערב הוא לא גובה מנכסים משועבדים. שואלת הגמרא, היא אחי, אם ככה היינו, זה ממש כמו רב, אז הוא לא חולק עליו. אומרת הגמרא, כן, אימה וכן אמר רבי יוחנן. אל תגיד שהם חולקים, ככה אמר רבי יוחנן באמת. אנחנו למדנו במשנה, מעשה ובא לפני רבי ישמעאל, על ערב שיצא לאחר חיתום שטרות, שיצא למטה מתחתימת העדים, הוא פסק שגובה מנכסים בני חורין, ורבי שמעון בן אנס חלק עליו, אמר שהוא לא גובה מנו כלל, והוא הוכיח את זה מי שחנק את חברו בשוק, לגבות את חובו, כלומר תקף אותו בשוק, ובא אותו אחד, חבר של הנתקף, ואומר לו, תניח לו ואני אתן לך, אז באמת הוא לא התחייב לתת לו, כי באמת שהוא הלווה את הכסף, אבל ולא שמח עליו שהוא באמת יהיה ערב. באמת רבי ישמעאל שיבח מאוד את בן אנס, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, אף על פי שכילס רבי ישמעאל את בן אנס, עדיין הלכה כמותו, כמו רבי ישמעאל בערב אחרי חיתום שטרות, שהוא גובה מנכסים בני חורין ולא מנכסים, ולא שלא גובה. היא באה אליי, בחנוק, מה לי אמר רבי ישמעאל, האם גם רבי ישמעאל באמת מודה בזה לבן אנס? כי פה דיברנו על מי שערב חותם אחרי חיתום שטרות, בנמשל עצמו ולא במשל. מה עם המשל שאחד חונק את חברו בשוק ואמר, תונו וכו'. גם בזה, תשמע, אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, חלוק היה רבי ישמעאל אף בחנוק. כמה שהוא קילס את בן אנס, אבל באמת הוא חלק עליו. אומרת הגמרא, הלכה כמותו או אין הלכה כמותו בחנוק? אומרת הגמרא, תשמע, דקיעת הרבין, שהגיע הרבין מארץ ישראל לבבל, אמר רבי יוחנן, חלוק היה רבי ישמעאל אף בחנוק, והלכה כמותו אף בחנוק. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, חנוק, זה שתפס אותו ותקף אותו בעל חוב בשוק, והחבר שלו ערב בשבילו וכו', וקנו מידו, עשו קניין על זה, שישלם את החוב, פה משתעבד לשלם את החוב. מה אנחנו לומדים? מכלל, אתה למד מזה שערב באלמה, סתם ערב שחותם על שטר הלוואה, לא בעי קניין, זאת אומרת שלא צריך קניין שהוא ישתעבד, אלא מספיק אמירה בלבד. ופליגה רב נחמן. כי אמר רב נחמן, ערב בית דין, כלומר ערב שנעשה ערב בפני בית דין, הוא דלא בעי קניין, הוא זה שלא צריך קניין. באלמה, ערב סתם, בעי קניין, צריך קניין. ולסיכום, להלכה, אומרת הגמרא, הלכת ההלכה היא ערב. הכוונה אם היה שם, כן, משעת מתן מאות של המלווה ללווה, לא בעי קניין, לא צריך קניין, כלומר, סמך הערבות שלו הקנה לו. אם אחר מתן מאות, בעי קניין, צריך קניין. אבל הערב בדין, ערב של בדין, לא בעי קניין. בכל מקרה, כן, הבעיה היא הנאה. דמאמן לה, דמה שמאמינים לו, בבית דין הכוונה, גמר, הוא גומר בדעתו, משעבד לו את רכושו, כערב לכל דבר. אנחנו נסתכל על ההלכה, יש לנו פה כמה הלכות, קודם כל מאבן העזר, יש לנו בסימן קוף חף זין, שצריך להזכיר זמן בגט, ודין קדימה ואיחור, בסעיף א', צריך לכתוב זמן בגט, ואם נתגרשה בגט שאין בו זמן, לא תנסה, ואם ניסית, לא תצא, אפילו אין לה בנים. יש לנו גם אבן העזר בסימן קוף למד, אנחנו יכולים לראות בהלכה בסעיף ג', כן, שם זה דיני עדי הגט וחתימתו, ואם אין עמדים לקרות או לחתום, סעיף ג' לא יהיה בין הגט לחתימת העדים כתוב דבר שאינו מעניין הגט. אם כתוב כן, כיוון שכתוב שאלו בשלומה, פסול, שמה לא חתמו אלא על שאלת שלום. אבל אם כתב ושאלו בשלומה, כלומר ושאלו בשלומה כשר, שהיא מדבק עם של מעלה ועל הכל חתמו. יש לנו שם גם בסעיף כף, נתן לגט בינו לבינה, אפילו ביד אחד, אינו גט, באמת דברים אמורים שהיה גט בכתב יד הסופר, אבל אם כתב הבעל הגט בכתב ידו וחתם עד אחד ונתנו לה, הרי זה גט פסול ופוסל לכאונה. כל מה שאומרים פסול, אז זה כבר לא אינו גט, אלא זה מן רבנן. האיסור, הפסול מן רבנן. בהמשך בסימן קוף למד ג' שזה צריך שימסור הגט לפני שני עדים קשרים. בסעיף א', צריך שיהיו שני עדים קשרים בשעת מסירת הגט, ושימסור להגט לפני שניים ביחד, וכן צריך להחתים עליו עדים לכתחילה, אבל בדיעבד אם לא היו אלא עדי חתימה ומסור בינו לבינה, כשר, וכן אם היו עדי מסירה ולא היו עדי חתימה, כשר. ויש אומרים שאם נודע שנתן לה בלא עדי מסירה, אף על פי שעדים חתומים בו פסול. ומי הוא כשרואים אותו חתום, תולין שבוודאי נמסר בעדי מסירה. אומר הרמו והאין להעיל רש סימן קוף למד, לוקחים קט אחת של עדים לחתימה ולמסירה, ולא שני קטות. גם בחושב משפט, יש לנו סימן מם, דין המחייב עצמו לחברו, אנחנו יכולים לראות בסעיף ב', לווה שכתב בכתב יד והעיד בו עדים והוא נתנו למלווה, הרי זה שטר כשר, וכן אם כתב שטר, אף על פי שאין בו עדים והוא נתנו למלווה בפני העדים, הרי זה מלווה בשטר, זאת אומרת זה לא מלווה על פה, כן? הוא שיהיה כתב ידו שאינו יכול להזדייף, ויקראו אותו העדים שנמסר בפניהם. יש מהגאונים שאורו שצריך לומר לעדים שמסרו בפניהם, חיתמו והעידו שנמסר בפניכם. יש לנו גם המשך חושן משפט בסימן סמכתת, דין הוציא עליו כתב ידו מקויים או בלתי מקויים, ודין טענת פרטי ומודל מקצת, יש לנו שם בסעיף ב' לענייננו, אפילו נתקיים בבית דין שהוא כתב ידו, אין לו אלא דין מלווה על פה בעדים, ואינו גובל לא מן הירשים ולא מן הלקוחות, אלא ממנו עם עודה שלא פרה. אבל אם טוען פרעתי, נאמן ונשמע יסד ונפטר, ואינו יכול לומר, שטרחה בידי, מהי באי שאינו חושש להניחו בידו, כן? מהי באי שכנון לכם, כיוון שאינו שטר גמור. כן, מדובר שהוא הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו, כן? ואם עודה לו במקצת, נשמע שבוע דהורייתא, ואם כפר ואמר שאינו כתב ידו, אם נתקיים בבית דין, או שעדים מעידים שהוא כתב ידו, והוחזק כפרן ומשלם, והוחזק כפרן ומשלם. ואם לא נשבע, ואם לא, לאו נשבע יסד ונפטר. אומר הרמב"ם, ויש אומרים דיינו יכול לומר פרעתי על כתב ידו. ואין לדיין בזה למה שאין עברות. אומר השולחן ערוך, ואם טוען ואומר אמת, כי חתימתי. אבל מעולם לא חתמתי על הודעת הלוואה, אלא שכחתי וחתמתי שמי בסוף מגילה. ואפשר שמצא זה וכתב עליה. אומר הרמב"ם, ולא מענה טענה זו, אלא בטוען ודאי לא חתמתי שמי מעולם, אבל אם טוען טענת שמה, לא מענה. המשיך השולחן ערוך. או שטוען המנה הייתה הודעתי זאת ביני לבינו, אבל לא לביתי הלוואה זו מעולם. נאמן בייסד במיגו, שאם היה רוצה, היה אומר פרעתי. אם כתוב בו נאמנות, אם נתקיים החתימתו, אינו נאמן למר פרעתי. שאילו פרעו, לא היה מניחו בידו. כיוון שיש בו נאמנות, כיוון שיש בו נאמנות. ואם לא נתקיים החתימתו וטען פרעתי, נאמן בשבועת אייסד. אומר הרמו והיין, לקמן, סימן קוף חבב, סעיף י' ג' ויהודה על עדים נאמן לומר תאיתי ומגו דפרעתי. יש לנו גם המשך בסימן קוף חפתת בהלכות ערב, דין הערב בשטר ועל פר, מתי נפרעים מן הערב, אז כבר בסעיף א', המלווה את חברו ואחר שלווה הוא אמר לו אחר, אני ערב, או שטבע את הלווה בדין ואמר לו אחר, אנך ואני ערב, או שהיה חונק את חברו בשוק ניתן לו ואמר לו אנך ואני ערב, אין הערב חייב כלום, ואפילו אמר בפני בית דין אני ערב. אומר הרמו, מי הוא? אם פרה למלווה בציווי הלווה, חייב לשלם לו מה שנתן למלווה. אומר השולחן ערוך, אבל אם קנו מידו שהוא ערב ממון זה בפני בדין, בין בינו לבין המלווה נשתעבד. אומר הרמו, אומר לחברו, אני ערב לך בעד יום אחד, אינו כלום. סעיף ב', אמר להם בשעת מתן מאות, אלווהו ואני ערב, נשתעבד הערב, אינו צריך קניין. אומר הרמוב, אפילו לא נתערב בעדיה, רק שאומר למלווה ללוות, ללווה, כי בטוח הוא, ועשו על פי, והיה שקר, חייב לשלם לו, דאבי כאילו נתערב לו. אומר השולחן ערוך, וכן, אם בידין עשו אותו ערב, נשתעבד אפל שפפי שלא קנו מידו, כגון שהיו בידין רוצים לגבות מהלווה, ואמר להם, אני חו ואני ערב לכם. הועיל ויש לו הנאה, שמינו בידין באותה הנאה, שיבד עצמו. יש לנו גם בסעיף זין, לא עשה לו הערב שטר בפני עצמו, אלא כתב הערבות בשטר החוב עצמו. אם כתבו אחר חתימת העדים, אינו גובל, הם בני חורין. אם כתבו קודם חתימת העדים, אם כתב פלוני ערב בלובה, ואחר כך חתמו העדים, גם זה אינו גובל, הם בני חורין. לפני שהוא כתחיל הדבר, ואינו מעורב עם הלווה והמלווה. אבל אם כתוב ופלוני ערב בוו, שהרי הוא מעורב עם הלווה והמלווה, ואחר כך חתמו העדים, הרי זה נפרע מנכסים משועבדים.